42 אחרי 4. האייטם הבא הוא אייטם שגם לי ברמה אישית קשה מאוד לדבר עליו. אחרי הסרט אתמול על מיקי ברקוביץ', אני אספר ושתף אתכם, המאזינים, שלצערי הרב גם אמא שלי היקרה חולה בדמנציה, וההתמודדות היא התמודדות קשה, והנה אתם כבר שומעים את הדמעות בגרוני. אבל ננסה לדבר על ההתמודדות הזאת, כי דובר הרבה ב-24 ולה על המחלה עצמה ועל מה היא עושה, אבל זו מחלה, ואני מידע בגוף ראשון, זו מחלה של החולה ושל המשפחה שלו ושל הסביבה שלו ושל החברים שלו. זו מחלה של כולם יחד. דוקטור נתי בלומי, מנכלית עמותת עמדה, עמותה לחולי דמנציה, אלצהיימר, מחלות דומות בישראל, בעלת תואר דוקטור מאוניברסיטת סקרמנטו. שלום לך, דוקטור בלום.
שלום.
תשמעי, בשבילי, עבורי, כבת לחולה, לצפות אתמול בסרט הזה, זה באמת קורא הלב. קודם כל, ברמה האישית, כשאת רואה את זה, רואה את, את הבחירה הזאת בסרט הזה, מה את חושבת?
א', גם לי היה קשה, את יודעת, בסוף זה אגדת כדורסל של כולנו, אז זה היה מאוד מאוד קשה. אבל מהצד השני, את יודעת, יש את התפקיד, את הכובע של התפקיד, אז אני ממש מודה למשפחת ברקוביץ' על האומץ לחשוף את זה. אני יודעת שזה לא קל. אני יודעת שזה באמת מחלה שמלווה בהמון סטיגמה. ואני חושבת שמה שהם עשו אתמול היה מאוד מאוד אמית, והלוואי ועוד אנשים יעשו את זה. כי אני חושבת שלחיות עם ה... הסוד הזה של המחלה הופך את זה להרבה יותר קשה, כי כבת של התודעת, בסוף יש התמודדות מאוד קשה של המשפחה, שבעצם צריכה לטפל באדם שהם מאוד אוהבים, שבעצם משתנה לנגד העיניים שלהם, שכל יום אנחנו מאבדים עוד איזה חלקה טובה ממנו, אני לא יודעת אם כל יום, אבל זה תהליך של אובדן. וכשזה צריך גם להסתיר את זה ולהחביא את זה ולא לספר את זה, זה הופך להיות נטל על נטל.
מאיפה בבושה הזאת? אני מדברת על סטיגמה, כי מה? כי זה באיזשהו מקום מאופיין. אני מנסה לחשוב, אני אומרת בהקשר שלי, אני לא חשתי ולא חשה שום בושה בעניין הזה, זאת מחלה. מה? בגלל שיש אנשים ש... קושרים את זה אולי לעניין של מחלת נפש, כאילו, על אף שזאת לא מחלת נפש, כן?
זה ממש לא מחלת נפש, זה מחלה נוירולוגית.
זה מגיע, בדיוק, זה מגיע מהסטיגמה הזו?
אני, תראי, אני לא יודעת, אבל אני יודעת שאנשים לא מספרים על זה.
אגב, מפורסמים ולא מפורסמים, נכון?
כן, כן, כולם מאוד מסתירים את זה, ונושאים בנטל כפול, את יודעת, גם בטיפול, וגם באובדנים מתמשכים, כן. זה מאוד קשה. אני חושבת שיחצו למחלות, זאת אומרת, זה מקבץ של מחלות כן. דמנציה, יש כמה סוגים, הכי נפוץ זה האלצהיימר, אני חושבת שיחסו לזה באמת, אני לא יודעת אם חלק של הפרעות נפש, אבל בעצם איזושהי התנהגויות
לא
שונות, כן, שונות, בדיוק לא מקובלות, המילה שאת אמרת הרבה יותר נכונה, שזה באמת קורה, כי הרי יש במחלות האלה ירידה בעקבות, ירידה בעקבות הרבה פעמים גורמת להתנהגויות לא שגרתיות. עדיין אני חושבת שאני תוהה למה אנשים מתביישים בזה, אני חושבת שזה משהו בנו, מה שכן אני יודעת שאנשים מאוד פוחדים. מהמחלות האלה, אפילו יותר מסרטן, כי זה באמת אובדן של עצמך, את יודעת, בסוף זה אובדן של עצמך. את הרבה משפחות שטיפלת, אומרים לי, זה העטיפה, העטיפה של אמא, אבל היא התרוקנה מתוכן. כן, היא התרוקנה מתוכן.
אני חושבת שאתמול אפשר היה לראות את זה באמת באופן מאוד חד וברור, בבחירה לחשוף את מיקי ברקוביץ' כפי שהוא נראה היום, והוא נראה טוב, הוא נראה בריא. והוא איננו מבפנים, וזה קושי מאוד גדול. אני רוצה, אין לנו עוד הרבה זמן, דוקטור בלום, אני רוצה שניגע בעוד אספקט שנגעו בו אתמול, ואולי קצת פחות קיבל כותרות, ואני שוב מכניסה כאן את הסיפור האישי שלי, כי זאת באמת דילמה קורעת לב, שאני לא יודעת אם יש בה נכון ולא נכון. בואי נשמע את שלי רעייתו אתמול.
עוד. עדיין. זוכרת את היום הזה שבו בעצם אורזים והולך?
כן.
ואיך מצליחים לעצור את הדמעות לידו? כי מבחינתכם זה סוג של פרידה.
לידו לא.
מבחינתו...
לידו לא. לא החזקתי את עצמי. בתוכי. לא. זה אי אפשר לתאר.
כמה שנים אתם ביחד?
55 שנה.
וואו. ואיך מתרגדים לחיות לבד? זאת אומרת, הוא פה, אבל הוא לא פה בעצם.
נכון. זה קושי מטורף.
מתוך אהבה למיקי ודאגה לשלומו, שלי והילדים מבינים שהדבר הטוב ביותר עבורו כעת הוא מקום שיעניק לו טיפול מסור, ביטחון והשגחה מלאה 24/7.
כן, טוב, עוד לא שמענו את התשובה שלה, אבל בעצם דוקטור בלום מדברת כאן רעייתו של מיקי על ההחלטה הקשה כל כך ודילמה שמשפחות רבות מתמודדות איתה, האם לטפל בחולה בבית או במוסד מתאים.
זה דילמה מאוד קשה, וכל משפחה עושה את ההחלטה שלה. אני יכולה להגיד שבשלבים המתקדמים של כל מחלות הדמנציה, כדי לטפל בבית, צריך להיערך בצורה מאוד מיוחדת, כי צריך קצת להפוך את הבית למעין בית חולים. צריך מיטה של בית חולים, צריך ציוד של בית חולים. דווקא מיקי ברקוביץ' הסתכלתי יחסית פיזית, הוא היה נראה שמור, הוא לא ראה אותו, הוא הולך או לא, אז אני לא יודעת, אבל הרבה פעמים צריך באמת מכשירים מיוחדים, מעברים רחבים, מנוף, ולפעמים גם לא מספיק מטפל אחד כדי לעשות את זה, אז צריך או שני מטפלים או שהמשפחה מאוד תרתם. לא כל משפחה בנויה להפוך את הבית לבית חולים. יש גם משפחות שמתקשות להתמודד עם זה בשלבים יותר מוקדמים, עם כל ההתנהגויות הלא שגרתיות, עם הצורך בהשגחה מאוד צמודה, את יודעת, כי אנשים עושים דברים שהם מסוכנים לעצמם.
24/7, השגחה צמודה לגמרי. כן.
כן. עדיין רוב המשפחות בוחרות להשאיר בבית עד שלבים מאוד מתקדמים של המחלה, ולפעמים אפילו עד הסוף. יש לזה הרבה מאוד סיבות, את יודעת, אל תשליחני לעת דקנה, יש הרבה משפחות שחושבות שמעבר למוסד הוא להשליך, אני לא בטוחה שזה נכון, ובסוף החלטה של המשפחה, מוסד טוב, ושוב הגדרה למוסד טוב, היא כל משפחה מגדירה את המוסד בעצמה, את יודעת, מה הציפיות, יכול לתת הרבה דברים שבית לא יכול לתת, אוקיי? אבל זה מוסד, זה משהו אחר.
לגמרי, זה משהו אחר, והזמן שלנו נגמר, ובאמת אפשר להעריך ולדבר בזה עוד רבות, אבל אני חושבת שבסוף בסוף אין אמת אחת ואין טיפול אחד במחלה הזו. ואני רוצה שניקח מהשיחה הזו באמת למאזינים שלנו ששומעים, ואם יש להם בן משפחה, לא להתבייש, לדבר, וגם לא להיות לבד בתוך הדבר הזה.
בדיוק. וגם זה... לפנות אלינו, אנחנו
כן,
נעזור לכם.
אני חברה בקבוצת הפייסבוק של עמדה, והיא... מסייעת לי רבות רבות, ויש עוד כל מיני דרכים של קבוצות תמיכה, אז אני ממליצה. דוקטור נתי בלום, מנכ"לית עמותת עמדה, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
תודה לך. תודה.